שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר אורות הקודש, מת רבנו הקדוש הרב יצחק, הרב אברהם יצחק הכהן קוק. בעמוד, בחלק ב', עמוד תו סמך ח'. פרק ת' השאיפה לטוב. רק אני רוצה לציין שמה שכתוב כאן עמוד תו סמך ח' זה לפי המספור במהדורה שלפנינו. במהדורה הראשונה היה מספור אחר, אבל המצויה הזאת, המהדורה הזאת, השאיפה לטוב, פרק ת' של הטוב הכללי. כן, אנחנו עסוקים בסוגיית הטוב והרע והמבט המאפשר לראות את הטוב הכללי לעומת המבט המבחין בין טוב לרע. הרב לא מחנך לטשטוש בין טוב לרע, אלא למבט הכולל, הרואה את הטוב כעיקר המציאות או אפילו ככל המציאות. יש השקפת עולם שהרב קוק מתמודד איתה במספר מקומות בהטוב הכללי, היא השקפה הפסימית. השקפה הפסימית זה לא רק הלך רוח פסימי. יש אנשים פסימיים בטבע, בהרגשה, אבל יש גם השקפת עולם פסימית, ויש לה כמה גלגולים בהיסטוריה. הגלגול הישן קראו לזה גנוסטיקה. כן, היו בימי קדם כתות שסברו שהעולם נברא על ידי איזשהו אל רע, ושעצם הקיום הוא רע, ולכן הדרך היחידה להשתחרר מזה זה על ידי האפסיות. רעיון כזה מוצאים למשל בבודהיזם. בבודהיזם שרואה באפסות פתרון שאלת הסבל. הסבל בא לנו מריבוי הקיום, ולכן אם אנחנו נבטל את הקיום לא נסבול, כי הרי לא נהיה. נכון? כן, זירו, אפס. להיות, להיעלם, להתאפס. כן, זה כמו שכתוב, וקרקוב תעשה מתחת לזירו. כן, במזבח. כן. אז זה מתחת לזירו. זה מקום מאוד קר. עכשיו, לעומת זה, ובעידן המודרני מצאנו השקפה כזאת, ההשקפה של אדריאן שופנהאואר. שופנהאואר, פילוסוף הגרמני, הפסימי, שסבור שהקיום הוא רע. מצאנו גלגולים דומים, פחות חריפים לזה, בפילוסופיה האקזיסטנציאלית, המודרנית. שחלק ממנה היא שהעולם הוא אבסורד, שאין משמעות, אין ערך לקיום וכו'. לא שצריך למות, כי גם למות זה לא שווה. כן? בלי תקווה ובלי ייאוש, אני פשוט ישנו, בלי דבר אשר כדאי למות למענו. בסדר? יש, נשאר לעשות מזה שיר אפילו. עכשיו, הרב חולק על כל זה, כן, בכלל היהדות חולקת על זה, אומרת שוירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. הכל טוב, הכל בסדר. כן? אז איך זה מסתדר? כלומר, איך יכול להיות שבעולם שמי שברא אותו מעיד עליו שהוא טוב, יכולה לצמוח השקפה פסימית? כן? זה אחד הדברים שהרב דן בהם. הוא דן בשיטות פסימיות שונות. הנצרות, שהיא חצי פסימית, יש פסימיות מוחלטת של הבודהיזם וכדומה.
סטניזם.
סטניזם, כן, ודאי, כן, כן. יש כל מיני שיטות. דמוניזם, גם. בחשבונו של עולם ברור, כן, ברור הכוון המבורר, בחשבונו של עולם ברור, אין מקום לקובלנה של רע במציאות. למה? מה זה האמירה הזאת?
מה?
ואם אתה עושה חשבון, תחשוב. בוא נחשב חשבונו של עולם, נכון? יש ביטוי, על כן יאמרו המושלים ברור חשבון. זאת אומרת, צריך לחשוב על הדברים עד הסוף, כן? לא להגיד, אני הפסדתי את האוטובוס, העולם רע. זה קטן. צריך לראות את הדבר בגדול. בחשבונו של עולם ברור, אין מקום לקובלנה של רע במציאות. למה?
איפה?
מה? כל דבר, בבקשה, אתה יכול לחקור כל דבר? אתה לא יכול.
אתה...
כן, אבל בואו נראה מה הטענה פה של הרב. אני רוצה להבין מה הרב. אבל לא מדבר פה על כלל ופרט. כן, ראינו שהוא דיבר לפני כן על כלל ופרט. הסתכלות כללית לעומת כלל, הסתכלות פרטית. כן, הרב מתכוון למשהו אחר לגמרי. הוא אומר, הסבל מאיפה הוא בא? מהמפגש בין המציאות להיעדר. למשל, אם מישהו צובט אותי, זה כואב לי, נכון? למה? כי יש לי מי להכאיב. נכון? זאת אומרת, כשאף אחד לא צובט אותי, דווקא אני מרגיש מצוין. היד שלי מרגישה בסדר. אם היד תיעלם, גם אז לא יהיה סבל. אז מאיפה הסבל? במפגש בין החיים, דיינו היד שלי, לבין המעטת כוח החיים הצביטה. היש והעין, כשהם נפגשים, הם גורמים לרע.
למה צביטת המתת כוח החיים?
כי מישהו רוצה להקטין את הכוח הזה. את כוח החיים, המתפשט, בכיף לו. נכון? אני הרגשתי מצוין, בא מישהו, טק, תקע לי פה איזה סיקה. לא נעים, נכון?
כן.
זאת אומרת, הוא המעיט את כוח החיים שלי. כי עכשיו אני משותק, אני כבר לא יכול לדבר איתך בשלווה, כי מישהו צובט אותי עכשיו. נכון? אז זאת אומרת, מה שאומר הרב כאן, בחשבונו של עולם, לכן מה שהרמב״ם במורה נבוכים אומר על המילה טוב שבמעשה בראשית, וירא אלוהים כי טוב, הכוונה לעצם המציאות, זה הטוב. יוצא לפי זה שהרע זה היעדר המציאות. אומר הרב, בחשבונו של עולם ברור, אין מקום לקובלנה של רע במציאות. שימו לב לביטוי המדויק כאן, במציאות. אם המואסים ביש, מי זה המואסים ביש? כל המיואשים, יש הרבה, נכון? כמו שאמר רבנו, ג'ע וולד, זי ניתן מייאש, נכון? מה? ג'ע וולד, כן, זה ככה רבי נחמן ברסלב כותב. סליחה, גוולד, השאלה איך כותבים את זה. כן, אם המואסים ביש, אומרים, ששאיפתם המוחלטת היא האפסיות, לכן הם רוצים להיעלם, הם רוצים למות, אבל לא רק מוות גופני, אלא מוות נשמתי גם, כן, הרי זה השאיפה העליונה של הבודיזם. המואסים ביש אומרים ששאיפתם המוחלטת היא האפסיות, אם כן לציורם, היעדר והשלילה הוא הטוב. שוב, אין מה שאינו טוב. כלומר, אם אתה אומר שהמוות זה הטוב, אז אין רע. זה הפוך על הפוך. כל גיריות בעולם אינו כי אם מיעוט מציאות, או המעטת מציאות התפשטות של עצם המהות, החפץ במציאות והשלמתה, או במה ששייך לו באיזה יחס מיעוט קניין, מיעוט דעת, מיעוט כבוד. כלומר, רציתי כסף, לא קיבלתי כל מה שרציתי. רציתי כבוד, לא קיבלו אותי כמו שרציתי. כן, רציתי ידיעות, לא הגעתי לכל הידיעות שרציתי, המיעוט. אבל עצם הרגשת מיעוט הכבוד, מיעוט הדעת, מיעוט הקניין, זה בגלל שיש הרגשת כבוד, דעת, קניין. בסדר? וכל אלה באים לכלל מכאובים רק מיסוד השאיפה אל ההיות. והשאיפה להשלמת היש. אם לא הייתי שואף לכבוד מקסימלי, היעדר הכבוד לא היה מפריע לי. אם לא הייתי שואף לקניין המקסימלי, זה שלא הגעתי, זה לא היה כואב לי, נכון? ואם תהיה השאיפה המוחלטה של העושר השקיקה אל האפסיות, כמו בבודיזם, הנירוונה, מה שנקרא, אז כל רע הרי הוא טוב, מפני שהוא יותר קרוב אל האפסיות. והדברים הולכים ומתעמקים, עד שאפילו הרגשות של המכאובים הגופניים משתתקות, וחריפותם ניטלת מהם, ובתגבור את הרעיון, נעשים גם כן דברים מענגים. היה מישהו דווקא לא בכיוון כל כך חריף, אבל בכל זאת משהו דומה לזה, אפיקטטוס. אפיקטטוס היה פילוסוף ברומא, שהיה מאבות הסטואיקנים. השיטה המוסרית הסטואיקנית אמרה שאין ערך לסבל, ולכן לא צריך לעשות מזה עניין. דוגמה בחייו של אפיקטטוס, הוא היה במקצועו עבד. כן? הוא היה עבד. קורה. הוא היה עבד לאיזה אדון אכזרי. האדון האכזרי הזה אמר לו, כדי להניש אותו, הכניס לו את רגלו באיזה מכונה כדי להקם את הרגל שלו. אמר לו אפיקטטוס, תיזהר, אתה תשבור אותה. נבואתו התקיימה, ואמר לו, וכאילו אמרתי לך. בסדר? זאת אומרת, עכשיו, לצעוק וזה, אין לזה שום ערך, אז לכן לא עושים את זה. זה מעניין. כלומר, אפילו ההרגשות הגופניות הן חסרות משמעות בעולם כזה. עכשיו, אפיקטטוס דווקא לא היה פסימיסט, אבל הוא נתן לכל דבר את היחס היחס הראוי לו. אמנם, לא יהיה לך קו בכל מהלכו, מפני שמוכח החשבון למצות את מידתו ולמצוא שהיש הוא אושר, והמציאות היא טובה. כלומר, בעצם מה שאומרים בעלי הייאוש, המואסים ביש, זה לא יכול להיות קיצוני. למה? כי המציאות מתקוממת מול האפסיות. אפילו מישהו שאומר או חושב שהאידאל זה האפסיות, אבל עצם מחשבתו זו היא כבר מציאות, היא כבר קיום. נכון? הוא חושב את זה, משמע הוא קיים. לכן אומר הרב, אמנם לא יהיה לך קו בכל מהלכו, מפני שמוכח החשבון למצות את מידתו ולמצוא שהיש הוא עושר, והמציאות היא טובה. ומפני שכל זה כבר נערך כל צער ומחרוב במקומו והסכמתו הרגילה. ואז בעצם חוזר הכאב להיות כאב, כי כשאתה רואה שהמציאות שהייתה ראויה להיות לא מתקיימת, אז באמת כואב. אבל אז רואים בעין שכל רע בעולם אינו כי אם טוב מועט לגבי השקיקה אל הטוב המרובה. וההסתגלות של ההבטה בכל חלק היותר דקיק של טוב שנמצא ברע גם כן, הרי היא מגלה את אור האמת שבהוויה, ורואים כי כל אשר עשה אלוהים הוא טוב וטוב מאוד. אבל זה דורש כמובן איזשהו מאמץ. אבל מה בעצם הרב אומר? הרב אומר, אין רע במציאות. כי גם מי שאומר, בוא נלך לקצה האחד שצריך למאוס במציאות, אז יוצא שהאפסיות היא טוב. ואז יוצא שכל רע הוא טוב, כי הוא ממעט את המציאות. אבל אי אפשר להגיע עד הקצה של ההכרה הזאת, בגלל שהמציאות מתקוממת לעומתה, ואומרת שהאושר הוא המציאות, ואז הכאב חוזר באמת. אבל אז, אחרי הטיול הזה שעשינו בקצה השני של ההכרה, אנחנו מגיעים להבנה שכל רע הוא המעטה של הטוב, או הוא המעטה של השאיפה והשקיקה אל הטוב המרובה. והרע המוסרי בעולם, גם הוא, לולא הטוב הנשאף להעלות את הכל להטוב המלא. נכון. טוב, אבל אז זה כמו הבהמות. כן, אנחנו לא חיות, רק בני אדם. כן, מה? כן. זה יום הבוחר. והרע המוסרי בעולם גם הוא לולא הטוב הנשאף להעלות את הכל לטוב המלא. וזהו הטוב המתהווה, הטוב העולה, הפורח, הטוב העצמי המקורי, הטוב שיסודו וטובו עצור בו ומפקה ממנו מקוריותו. לולא זה האושר הגנוז, אז הייתה העין רואה שגם הרע המוסרי אינו כי אם טוב מועט, וכל רשעה אינה כי אם צדקה מוקטנת, אלא שאם הייתה הסקירה הזאת מבוקרת, היה חפץ ההתעלות מתבטל. והיה העולם שמם מאושרו ואילויו, על כן רואים אנו את הרע המוסרי ברעתו, וזה גם כן צירוף של אמת בערכיו מפני התמעטות הטוב, ועמו יחד כבר גבול הוא כל ערך הרע. כל ייסורים וכל מחוב, כל קלון וכל מיעוט, הבא בעקב החטא. אמנם בשכלול הרוח, בהתקבעות החפץ לעילוי, שאינו פוסק מעצמיות תוכנו, אז אין פחד מכל רע, וממילא מוזכר העולם וכל מילואו, בטובו השלם, ביסוד מציאותו הרחבה והמלאה, בצדת טוב ורע, נהפך כולו לעץ החיים. מעומק שורשו ויניקת לשדו, את ראש צמרתו, ציצב עליו ופרחה, והיה פירו למאכל, ועליהו לתרופה. טוב, מה הוא אמר כאן? הוא אמר הרבה דברים, אבל היה להבין מה הוא רוצה. הוא אומר, אם ההשקפה הזאת שאומרת שהכל טוב, הייתה ממלאת אותנו, אז היינו מפסידים טוב עוד יותר גדול, שהוא הטוב המתעלה. כן, הרבה פעמים מדבר על זה. הטוב המתעלה זה טוב שנמצא אצל הנברא, שלא נמצא אצל הבורא. בזה יש מעלה לנברא, לבורא כביכול. נכון? ולכן זה חשוב שאנחנו נראה את הרע כרע. כי כשאנחנו רואים את הרע כרע, אנחנו שואפים לבטלו. ואז נוצרת אצלנו שאיפת התעלות מתמדת. אבל אז אנחנו מבינים שהרע קיים על מנת ליצור אצלנו את השאיפה הזאת. וזה שהרע הוא לא רע מוחלט. אז יש התמתקות, יש מיתוק של ההרגשה הרעה שיש בעקבות המחאוב, הקלון וכו'. ואז עץ הדעת, טוב, והרע הופך כולו להיות עץ החיים. למה הוא מתכוון? יש בספר בראשית, בפרק ב', שהקדוש ברוך הוא נטע, בפסוק ת', כן? הוא נטע שלושה סוגי עצים בגן עדן. האחד, כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל. שתיים, עץ החיים בתוך הגן. שלוש, עץ הדעת טוב ורע. נכון? עכשיו, מה המיקום של כל אחד משלושת הסוגים האלה? כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, ופשוט מפוזרים בגן. ועץ החיים איפה הוא? באמצע, מניין לך?
כתוב בתוך.
כתוב בתוך, כן? בתוך הגן. מה הפירוש המילה תוך בעברית מקראית? אמצע, נכון? לא, לא, זה לא בעברית מודרנית. במזרח התיכון, כן, אפשר לומר, אבל המילה תוך בתנ"ך פירושו אמצע. ובריח התיכון בתוך הקרשים. מה זה בתוך? באמצע. ולכן, גם רש"י אומר, מה זה עץ החיים בתוך הגן, אומר רש"י, באמצעיתו של גן. עכשיו, מה עם עץ הדעת טוב ורע, איפה הוא? כתוב, ועץ הדעת טוב ורע, לא כתוב איפה הוא, נכון? אחר כך, בפרק ג', ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוהים, לא תאכלו מכל עץ הגן? ותאמר האישה, מפרי עץ הגן נאכל, ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוהים לא תאכלו ממנו. פן תמותו. אז מה זה פרי העץ אשר בתוך הגן? על איזה עץ מדברת? עץ הדעת טוב ורע. הרי מה אמר אלוהים לא לאכול? לא. עץ החיים, הקדוש ברוך הוא לא אמר לו לאכול. נכון? כתוב. ויצב השם אלוהים אל האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומפרי העץ אשר בתוך הגן לא תאכל ממנו. נכון? ומעץ הדעת טוב ורע, סליחה, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי במוכחה ממנו מותמות. לא כתוב תוך. זאת אומרת, לפי היד, המידע שיש לנו עד אז, רק עץ החיים נמצא באמצע, עץ הדעת לא. עכשיו, האישה אומרת הנחש שעץ הדעת טוב ורע נמצא בתוך. אז גם הוא באמצע. כאן עולה שאלה בגיאומטריה. בטח אתם למדתם קצת גיאומטריה, כמה אמצעים יכולים להיות לגן אחד? אחד. איך יכול להיות שעץ החיים נמצא בתוך, באמצע, ועץ הדעת נמצא בתוך, באמצע? סימן שזה אותו עץ. עכשיו, יש פה בעיה. אמרנו, ועץ הדעת. והרי עץ החיים צריך לאכול. עץ הדעת אסור לאכול. אז זה יכול להיות אותו עץ. התשובה היא, תלוי איך אתה אוכל אותו. אם אתה אוכל אותו כעץ חיים, זה בסדר. אתה אוכל אותו כעץ דעת, זה לא בסדר. מובן מה שאני אומר? למשל, אם אני לוקח איזשהו ידע, ניקח לדוגמה חומש. חומש, זה שייך לעץ החיים או לעץ הדעת? אה? כתוב כתוב בספר משלי, עץ חיים היא למחזיקים בעל. מי זה נאמר? על התורה. יוצא לפי זה שכאשר אני לומד חומש, אני עוסק בעץ החיים. עכשיו, מתמטיקה זה עץ הדעת או עץ החיים? פשוט זה עץ הדעת, נכון? אבל יכול להיות שאני לומד חומש כדי לחקור את תולדות הדפוס העברי במאה ה-20. אז נכון, אני מתעסק בפסוקים, אבל אין לי כוונה בכלל לעסוק בעץ החיים, אני עוסק בעץ הדעת. לעומת זה, יש אדם שלומד מתמטיקה כי הוא רוצה לדעת את השם, כיצד הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו. אז באופן צורני מדובר בעץ דעת, אבל בעצם זה עץ החיים. נכון? לפי זה זה משתנה. עכשיו, יוצא שבאופן פנימי עץ הדעת ועץ החיים זה אותו עץ. וזה לגריאותה או למעליותה? לפי הרב זה למעליותה. כן, כלומר, עץ הדת, טוב הרע, נהפך כולו לעץ החיים, מעומק שורשו ויניקת אשדוד, ראש צברתו, ציצב עליו ופרחה, והיה פריו למאכל ועלו לתרופה. והשקפת טוב עליון זה נשקפת. עכשיו, מאיפה זה בא כל התפיסה הזאת? מנשמתה דנשמתה דאורייתא. מה זה נשמתה דנשמתה דאורייתא? הזוהר אומר שבלימוד התורה יש אנשים שלומדים את הלבוש, יש אנשים שלומדים את הגוף, ויש אנשים שלומדים את הנשמה. מה זה לומדי הנשמה? בעלי הסוד. בעלי הסוד, הם, כשהם לומדים את התורה, לומדים את נשמתה דאורייתא. ולעתיד לבוא, הם עתידים לזכות לנשמתה דנשמתה. כלומר, בעולם הזה הם עוסקים בנשמתה, לעתיד לבוא נשמתה דנשמתה. אז מה יש בנשמתה דנשמתה? ההשקפה הזאת שהרב מדבר עליה, של ראיית הרע כטוב מכוח השאיפה לטוב המתעלה. בסדר? כי הרב כבר נמצא לעתיד לבוא. זאת אומרת, יש דברים שאנחנו יונקים מן העבר, יש דברים שאנחנו יונקים מן העתיד. הוא יונק מהעתיד. בכלל, כל תורת הסוד זה יניקה מהעתיד. נכון. לא, זה בתוך התורת הסוד שהיא נשמתה, יש התנוצצות של נשמתה לנשמתה. והשקפה טוב, זאת אומרת, כשהרב גץ, זכר צדיק לברכה, נפטר. אז הוא היה מקובל. על קברו הרב נבנצל שליטה, ייבדל חיים טובי ארוכים, דרש. הוא אמר, עד עכשיו הרב גץ עסק בתורת הנגלה. מה זה הנגלה? תורת הארי. ההידרות, הזוהר, כתבי הארי וכו'. עכשיו הוא הלך ללמוד את תורת הנסתר, מה זה באמת אומר.
עכשיו הוא מתעסק
בתורת הנסתר, שיהיה למה לראה
תורת הנגלה.
מה? טוב, שמה היא נגלה. אין קץ לדרשות, והשקפת טוב עליון זה נשקפת מנשמתה דנשמתה דאורייתא, ששולחת בגניזה את ניצוציה לכל הדבקים באור השם. אתה רואה, זה לא שהוא עוסק בצורה מסודרת, אלא יש ניצוצות. המתאבים לגאוות השם, האומרים יגדל שם השם, מעל כל שם פועל ומילה, מעל כל ניבגה והיגיון, מעל כל שרעף מחשב והגיג, לך דומיה תהילה, הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. תראו לך, הוא מחבר את שני הפסוקים. ההכרה שהשם טוב, כי לעולם חסדו, לעולם, מלשון העלמה, העלמת הדיבור. כי לך דומיה תהילה. פרק י' הטוב וההודעה. עכשיו, בדרך כלל במדורים של אורות הקודש, על כל מדור ומדור, הפרקים הראשונים הם העיקר, הם מביאים את התזה. אחר כך הפרקים שבאים אחר כך הם התפרטות של הרעיון. אז גם פה, כן, אנחנו עסוקים בהטוב הכללי, הפרק הראשון היה בומבה, מה הוא דיבר? הטוב הכללי האידיאלי. כן, אחר כך הטוב הכללי העצמי, האידיאל העליון בפרק ג' אחר כך, זה דרך השקפות פילוסופיות יותר, השקפת האחדות בפרק ד' ודרגות התשוקה לטוב והשגתו, כלומר כבר אנחנו עושים הבחנות. ומתוך ההבחנות האלה אנחנו מגיעים גם להדרכות יותר מדוקדקות, יותר פרקטיות. פרק י. עד כאן ברור? טוב. הטוב וההודעה. קדושת הזמנים מגלה את הטוב והעליון ממקור הודעת השבת נשאב הכל מתוב להודות לשם מתוך שהם מתגלים בכל מועד ורגל בתור חלקים מהטוב והעליון השמחה מוצאה בהם את מקומה מה שבכללות חל העונג יותר. תרגום. בחגים יש מצווה לשמוח. נכון? ושמחת בחגיך. בשבת יש מצווה של עונג. לא שמחה, כן? יש שמחה בחגים, יש עונג בשבת. לפי הרב, העונג הוא עליון יותר מהשמחה. השמחה מורגשת, אבל העונג הוא השורש של השמחה. וזה לא תמיד ניתן להבאה ברורה. אבל כמו שהשבת הוא גדול מן המועדים, ככה העונג גדול מן השמחה. אבל המועדים יונקים מקדושת השבת. הרי השבת נקרא ראשון למקראי קודש. זאת אומרת שמקראי הקודש, לנו המועדים, הם ענפים של השבת. תגידו, מה זה משנה כל כך? זאת הייתה המחלוקת הגדולה בין הצדוקים לבין הפרושים. הצדוקים סברו שמה שכתוב בתורה, וספרתם לכם ממחורת השבת, הכוונה שבת. אתם יודעים למה הם חשבו שזה שבת? יש כתוב שבת. הפרושים אמרו, מה? שבת? שבת זה לא שבת. שבת זה יום ראשון של פסח. וספרתם לכם ממחורת השבת, ממחורת יום ראשון של פסח. שבע שבתות תמימות תהיינה. מחלוקת חריפה מאוד. מסביר הרב קוק במשפט כהן שהצדוקים לא יכלו לראות במועדים שבת. מדוע? כי השבת זה בא לציין את העובדה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. איך הוא עשה את זה? לבד, אף אחד לא עזר לו. לעומת זה, המועדים באים לציין מאורעות שקרו לעם ישראל. זה בא מלמטה, זה אנושי. לכן גם השבת נקבעת על ידי הבורא, כל שבעה ימים שבת, לא יעזור בית דין. ואילו במועדים, מתי יחולו המועדים? דווקא זה תלוי בבית דין, נכון? הבית דין קובע אם יהיה עיבור החודש או לא, אם יעברו את השנה או לא. כלומר, אפשר להזיז את המועדים. למה? כי זה בא מלמטה, זה הכוח הלאומי. אמרו הצדוקים, הקדושה הלאומית אין לה שום יחס לקדושה האלוהית. ולכן לא ייתכן לכנות את המועדים בשם שבת. זה ניתוק בין הלאומיות לבין הקדושה. אפשר להיות לאומי, אבל לא מסיבות של קדושה. בין השיטה של ליבוביץ' שהיה אומר שהוא ציוני מסיבות של חול. ודתי מסיבות של קודש. אין קשר בין שני הדברים. זה דומה לשיטה הזאת. לעומת זה אומר הרב קוק, הפרושים, כיוון שמבינים שקדושת הזמנים נמשכת מקדושת השבת, חייב להיות שהיום טוב הראשון בשנה ייקרא שבת. לכן כשהם קוראים, וספרתם לכם ממחרת השבת, מובן לפרושי שזה מדובר יום טוב ראשון של פסח. עד כאן מובן? זה גם אומר שאחר כך במהלך ההיסטוריה, כשנוצרים מועדים חדשים, הם גם כן נמשכים מקדושת השבת. זה כולל את פורים, ואחר כך חנוכה, ואחר כך יום העצמאות ויום ירושלים. כל המועדים האלה הם התפשטות של קדושת השבת. כפי שלמדנו בשיעורים על יום העצמאות וכדומה. אז גם פה אני קורא שוב את הדברים בתוך הביף נוחו. קדושת הזמנים מגלה את הטוב העליון ממקור הודעת השבת נשאב הכל מטוב להודות לשם. אז בעצם מה בעצם המועד עושה? המועד מפגיש אותי עם ההודעה. זו שאלה מעניינת. אם אני רעב, מה עליי לעשות? אחת האפשרויות זה לאכול. אחרי שאני אוכל, אני כבר לא רעב, אני שבע. יפה. אבל יש פתרון אחר. אפשר גם לי לאכול. אפשר שהקדוש ברוך הוא יעשה אותי שבע. בעיה בשבילו. יכול הכל, נכון? אז גם אם אני לא אוכל, הקדוש ברוך הוא יעשה אותי שבע. אין לו בעיה עם זה. נכון? הוא עשה את זה כנראה למשה. כן, 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכלתי, מים לא שתיתי. אז כנראה שהיו לו כוחות מיוחדים מלמעלה. אבל יש דבר אחד שרק אני יכול לעשות והקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות במקומי. זה להודות, נכון? להגיד תודה, הוא לא יכול לעשות את זה במקומי, כי בהגדרה התודה מניחה מי שמודה. יוצא שמה שמבטא את היותי נברא זה כוח ההודעה. אם אני מודה, אני אומר לקדוש ברוך הוא, הנה הצלחת, יצרת את הנברא האולטימטיבי, המודה. אם אני לא מודה, אז בעצם הכשלתי את הבריאה כולה. החטא הראשון של האדם הראשון היה שהוא אכל מעץ הדעת. החטא השני, כפר בטובה, האישה אשר נתתה עמדי נתתי. זאת אומרת שלפי, עכשיו, מה החטא היותר חמור של האדם? חטא ראשון שאדם עושה או חטא שני שאדם עושה? שני. יוצא לפי זה שעיקר חטאו של אדם הראשון זה שהוא כפר בטובה. ובזה הכשיל את תוכנית הבריאה.
תוכנית טובה היא בעצם בגלל לעבודה זרה בבקשה?
לא. זה כפירה, פשוט. לכן קוראים זה כפירה בטובה גם. יוצא שהתיקון של כל הנפילות כולן זה על ידי ההודעה. ומכאן החשיבות העלל ביום העצמאות. שהוא תיקון חטא אדם הראשון. כי אני מוכן להודות דווקא במקום שהיה אפשר שאין להודות. היה אפשר לחשוב שאין להודות, נכון? לכן זה כזה חשוב. עד כדי כך שהגמרא אומרת שבגלל זה חזקיהו מלך יהודה נפסל מלהיות משיח, כי הוא לא רצה להגיד הלל על העצמאות שלו, נכון?
אבל יש הרבה דברים שאפשר, שיש ספק להגיד עליהם תודה, אבל תגיד עליהם תודה.
כן, אבל במיוחד כשמדובר בדבר שהוא בקנה מידה לאומי, שהוא פועל דרך הטבע. כן, איך מלחמת העצמאות נעשתה? נעשתה על ידי הפלמ"ח. ואז הפיתוי לומר שזה הפלמ"ח ולא הקדוש ברוך הוא גדול. בפיתוי הזה נופלים כולם, גם החילונים, שאומרים שלא הקדוש ברוך הוא הקים את המדינה, הקים הפלמ"ח. וגם הדתיים שאומרים שלא הקדוש ברוך הוא הקים את המדינה, אלא הפלמ"ח. נכון? אה?
אתה אומר, ההוד שבאו את זה, כאילו זה המנה הגבוה ביותר.
מה אתה מתכוון?
ההודעה, כך שיש לי אפשרות
להודות. יפה, ההוד שבאו, יפה. ההודעה, אפשרות להודות. אז מה?
מה אומר? את הסרט שבאו?
בסבירת העומר, בלג בעומר, אני מתכוון. בסבירת העומר זה לא הוד שבאו, בסבירת העומר זה חסד, גבוה, תפארת, אבל היום ה-33 הוא הוד שבאות. והוא התכוון היום ה-33. כן. עכשיו, יום השבת מתחיל מההודעה. מהותו של השבת זה היום שבו האדם מודה על הבריאה. טוב להודות לשם ולזמר. כן? מה? היה מקום שהוא יחשוב שלא כדאי להודות. הרי מתי האדם הראשון אמר את המזמור הזה? אחרי שחטא. אחרי שחטא, עולם שבו אני יכול לחטא, זה לא עולם שווה, לא היה כדאי. נכון? לא היה כדאי, בשביל מה, להודות על זה. הוא אומר, טוב להודות. אז זה... טוב לו שלא נברא. מעניין, אני לא מכיר מקור כזה שאומר את זה. לא?
נוח.
להפך, נוח לו שלא נברא. ודאי זה יותר נוח. לא לעשות זה תמיד יותר נוח. אבל זה לא טוב. הרי הגמרא לא ייתכן שהיא תחלוק על פסוקים מפורשים בתורה. בכל זאת. בסדר? אז אחד אומר כאן, קדושת הזמנים מגלה את הטוב העליון, ממקור הודעת השבת, נשאב הכל. מטוב להודות לשם, מתוך שהם מתגלים בכל מועד ורגל, בתור חלקים מהטוב העליון. השמחה מוצאה בהם את מקומה, מה שבכללות חלה עונג יותר. בכללות שבת, שמחה בהתפרטות. ישראל יודע, כי טוב השם, יודע הוא מחמדה הגנוזה שבאוצר העליון, שבית הכנזב של הקדוש ברוך הוא, זה השבת, כן? נקראת חמדה גנוזה, והרגלים מגלים את ידיעה זו, מרוממים את כוח הפועל של האדם, משווים אותו לקונו בשיפור ההוויה. יראה כל זכורך, וכדרך שבא לראות, כך בא לראות. כך בא לראות. זאת אומרת, הולכים להיפגש. למה שלא תעשה את זה בשבת? למה אין מצוות ראייה בשבת? יש מצוות ראייה ברגל. כי בשבת אתה עוד בשורש. אבל מהשורש הזה מתפשטת השמחה, המפגישה את האדם עם הבורא. והם שתי ידיעות. מה?
למה מגנים, מגנים את הידיעה?
עובדה, כשם שבא לראות, בא לראות. בסדר, כשם שבא לראות, כך בא לראות. בא לראות. כשם שבא לראות, יראה כל זכורך. אז חז"ל אומרים, יראה יראה. כשם שבא לראות, כך בא לראות. כן. כלומר, הקדוש ברוך הוא עושה את העולם, עשה אותו לא רע, נכון? אבל הוא השאיר משהו להשלים. מי משלים? האדם. כן, אז כדי שסד בזמנים, זה הביטוי התיאורטי של זה. כי הרי כל דבר הוא נתון תחת הזמן. והם שתי ידיעות. הטוב המוחלט, שהשמחה והעונג נובעים ממנו. וההטבה, שהאדם הולך ומטיב את הכל. ושייכותו להוויה כולה, הוא מעלה אותה, הוא משפרה במצוות השם, במה שהוא מקיים דבר השם, במה שדעתו וחפצו קשור בחפץ השם, אל עליון קונה שמיים וארץ. גדול הוא אור החסד בעולם. גדולה היא השמחה במעונותיה, גדול הוא האור והעדן במקום שהוא חונה שם. ולעומת זה, גדול תהום החושך, העצב והיגון. נוטה לאדם אורות שמחה וגדולה, ומפזרם בתהומות ומחשקים. ומאירים שם ומסמכים המון בריאות אין תכלית. כלומר, אם יש תהומות של רע, אז צריך לקחת הכרות של הטוב ולפזר אותם כמו פצצות תאורה בתוך החושך. ומיד עולים הם ואורותיהם ממהם בעפיפה וטיסה צוהלת, ברינה ובזמרה ובעליצות, למקום האורה והאדנים, ושם שמחה על שמחה נוספת ובחדרי ליבו של אדם בחוש המשורר שבו, נחלי עדן ושמחות קדושות מתגלות, ונדיבות הרוח הולכת ועולה, וגבורת הנשמה מתהדרת, והכל נעדר והכל נחבק באהבה. ציפורים שוררות, וילדים מתמלאים גיל, עגומי נפש מתפכחים, ושבורי לב הולכים, והצבעיהם מתחבשים, ויסוד החיים הולך ומפעם בעולם. אני לא יודע בדיוק למה הוא מתכוון, כן, איזה משלים כל הדברים האלה. כן, הציפורים. מה, מדיבור המתחיל גדול?
כן.
כן, הוא אומר, כיוון שהגעת אל השמחה ולעונג, ויש לך תפקיד של הטבע, בוא תשתמש בחומרים שרכשת בעונג והשמחה של המועדים, ומזה תשפיע על כל העולם, גם על החושך שבו. למשל, למנצח על הגיתית לאסף, כי היה אל תהרוג עונג, על אפיקי מים, כן נפשי תערוג אליך אלוהים, צמאה נפשי לאלוהים לאל חי, מתי יבוא ויראה פני אלוהים. נכון? זה על המועדים. אחר כך אומר, אלוהים עליי נפשי תשתוכח. דרך, דאון. על כן אזכורך, מארץ ירדן וחרמונים, מהר מצער. כלומר מדובר, מי שכתב את המזמור הזה היה כנראה תושב של הגולן. לא, לא. זה אסף. אבל הוא היה כנראה תושב הגולן. והוא זוכר את העלייה לרגל. על כן אזכורך מארץ ירדן, בחרמוני, מהר מצער. כן, תאום אל תאום קורא אל כל צינוריך, הכל משבריך וגליך עליי עברו. יומם יצווה השם חסדו ואל שאול מתפילה אל חיי. אומר ליל סלעי, למה שכחתני? למה קודרת הלך בלחץ אויב? ברצח בעצמותיי חרפוני צהריי ואמור אליי כל יום אלוהיך. אז הוא אומר לו, מה תשתוך אחי נפשי? מה תהמי עליי? אוכיל לי לאלוהים כי עוד עודנו ישועות פניו. כלומר, אני עוד אבוא למקדש. זאת אומרת, הגעגוע, הזיכרון, הרשימה של הקודש שנמצאת באדם, היא זו שמאפשרת לו גם במצב החושך לזכור את האור. בסדר? לתת הערה בתוך החושך. למשל, כשאתה אומר שהשם הוא אל מסתתר, יש ביטוי כזה, כן? אל מסתתר. אכן אתה אל מסתתר, אבל לדעת שמישהו מסתתר זה כבר נוכחות. נכון?
זה המעלה שלנו על פני המעלה של
מלאכים. שמה?
שהם
יכולים רק לסתצל כאילו המבדל
או את החיבור הזה.
נכון, קשה להם לראות. או שיש טוב או שיש רע. אבל אם אני רואה, אם אני מבין שמאחורי הווילון יש מישהו, אז אם אני לא רואה אותו, זה כבר נוכחות. דבר שהמלאך לא מבין. או זה או זה. אז מה שאומר כאן, שיש לקחת מהמועדים את העוצמה לכל השאר. לשד העדינות, זה במלחמת יום הכיפורים. אז בהחלט יום הכיפורים התחילה באיזה יום? יום הכיפורים. התחילה ביום הכיפורים. שחל בשבת, זה נכון. והמלחמה הייתה קשה מאוד, מי שזוכר. והגיעה שמחת תורה. שמחת תורה בישיבת מרכז הרב, אצל הרב צבי יהודה קוק, הישיבה הזאת הקטנה עדיין, אבל בכל זאת זה היה יום שמח במיוחד, אבל אנשים הרגישו לא נעים מזה שיש הרבה אנשים שנמצאים בחזית, מוסרים את נפשם, אנשים נהרגים, מה אתה הולך לעשות שמחת תורה? אז הרב צבי יהודה קוק אמר, עם ישראל רוצה לשמוח. אז הם יצאו לרחוב יפו ורקדו. ושמחו את האנשים, התלמידים, הרב והתלמידים שלו. כן? כלומר, יש בעוצמה של החגים משהו שיכול להעיר את חשקת היום. לשד העדינות שבכל, תלוי בשפעת עדנת חפצו הפנימי של האדם בטוב, בהקבעתו על נפשו וכל מהות חייו את חותם הטוב. רבו מאוד פרטי הטוב, עצמו הצבעים שכללותם ופרטיהם הולכים ומתבלטים. במצוות בתורה, בהיגיון תפילה ותודה, בייחודי מחשבה וייחודי שמות של קדושי עליון, הם תלים על כל ומעלים את כל. זאת אומרת, אתה רוצה להרבות טוב? יש לי רשימה של כל מיני אופני טוב. מטוב פשוט, של לשמח אדם על ידי שאתה נותן לו סוכריה, ועד הכוונות העליונות של המקובלים, שכל זה מחובר בחטיבה אחת, אז זה אומר, אשרי העם, שככה לא, אשרי העם, שהשם אלוהיו. זאת אומרת, ככה לא. על מה זה נאמר? איפה זה הפסוק הזה בכלל, אשרי העם שככה לא? כן, יפה. לדוד, ברוך השם צורי, המלמד ידיי לקרב, אצבעותיי למלחמה, ושמה בסוף זה מזוונו מלאים, מפיקים מזן אל זן, צוננו מעליפות, מרובבות בחוצותינו, אלופינו מסובלים, אין פרץ ונוצאת, ואין צבחה ברחובותינו, אשרי העם שככה לא. מה זה? כל זה, זה בעצם מדובר שם על כסף. יש כלכלה טובה. בנותינו, יש עוצמה. הן יפות, הן חזקות, הבנות. מה? אבל זה כל עם יכול להגיד את זה. עם ש... מה? אבל החידוש הוא שאשרי העם שככה לא, אשרי העם שהשם אלוהיו. זאת אומרת, שככה לא, וש... דרך המסגרת הכלכלית, המדינית הזאת, אז השם הוא אלוהיו.
שזה מה שאמר, מה שאמר דוד בן גוריון.
מה אמר דוד בן גוריון?
נשאלו
לו, למה הארץ
שלנו?
ככה. ככה? יפה, יפה. אבל פעם בן גוריון היה בלוס אנג'לס, ושאל אותו ערבי, שגורש מארץ ישראל במלחמת העצמאות, שאל אותו, מכוח מה אתה שואב את זכותך להוציא אותי מהבית? כן? לטעון שזה הארץ שלך. אז הוא אמר, מהתנ"ך. בכל זאת. כן. הוא לא אמר סתם ככה, אבל ככה, הוא התכוון ככה ש, שבתנ"ך. כן. עמוד תו עין בית. תו עין בית הוא למעלה מהשגה, ולכן אין בו מילה אחת. תו עין גימל זה כבר מדור חדש, עומק טוב ועומק רע. ביטוי שלקוח מספר יצירה, שיש בעולם 10 עומקים, עומק ראשית ועומק אחרית, עומק צפון ועומק דרום, עומק מזרח, עומק מערב, עומק רום ועומק תחת, עומק טוב ועומק רע. מה זה עומק? עומק זה בא לומר שהדבר הוא שורשי. יש שורש לטוב, יש שורש לרע. אם כן, הרע הוא רציני, הוא לא סתם איזשהו צל. עומק טוב ועומק רע. לכן הרב מסביר בעמוד תו עין דלת, שצריך להתעלות למעלה מן המילים גם כן כדי להבין את זה. בעמוד תו עין ה הוא מסביר כבר עומק טוב ועומק רע. ואת זה נראה בעזרת השם הפעם הבאה. שלום.